אנחנו למדנו בפעם הקודמת פרק מ', אמרנו שהוא ממש קפיצת מדרגה בספר, שפה מתברר שכל מה שלמדנו ביציאת מצרים, של הבירור בין הצורה לבין החומר, ושל ההופעה של הצורה הנבדלת בתוך המציאות התחתונה, ושזה מה שמתגבר על החומר ומרומם את החומר, אז הדגש של פרק מ', כל זה קרה. זאת אומרת, כל זה מופיע עכשיו באומה הישראלית, ככה המהר"ל הראינו, ראינו את זה ביחד פעם קודמת בסוף הפרק, אומר שהוא מסכם את כל היהודלת שיטות של התנאים, בנושא הזה, הוא אומר, על דעת הכל היה בישראל מעלה אלוהית נבדלת, ואותה מעלה נקרא ים שהיה מוטיבי. בסדר, זה מופיע אצלנו, במדורה שלנו, בתחילת קופנו דלת. רואה שם למעלה בצד ימין? ממש בשורה השנייה. על דעת הכל היה בישראל מעלה אלוהית נבדלת, באותה מעלה נקרא ים שהיה מוטיבי. זה פסקה אחת לפני סוף הפרק. אז זה היה המסר, החידוש של המהר"ל פרק מ', והחידוש הזה הוא כל כך משמעותי בעיניו, שהוא צריך להוכיח שהוא צודק. זאת אומרת שמה, רק נסדר לעצמנו מה התברר פה, המהר"ל בספר גבורות השם מלווה את יציאת מצרים, מלווה בעצם את תופעת אומה ישראלית הבמת ההיסטוריה, וטענתו שעכשיו כאומה ישראלית הופיע, מתי הופיע? הנה זה אתה, בפרק למה תתייצרו במצרים. כן, פה פרק מה מתחיל בוואי בשלח פרו את הים, עכשיו זה הופעת יציאת מצרים, זאת אומרת אנחנו בדקה שאחרי יציאת מצרים, אז מה אנחנו פוגשים? אנחנו פוגשים אומה שהיא כל כולה אלוהית נבדלת, ומכיוון שיש לנו אומה כזאת, אז החומר משתחווה בפניה, נקרא בפניה, נעמד בפניה, משמש אותה, וככה המציאות אמורה להתנהל מעתה ואילך. יש את הצורה האלוהית העליונה שמופיעה בתחתיות הארץ, לא רק קודש בריך הוא השמיים ממעל, אלא גם שמו שוכן עלינו בתחתיות הארץ, והדבר הזה משנה את כל מציאות החומר במציאות. בסדר? זה עיקר, אני חושב, במובן מסוים, זה עיקר נקודת ספר גבורות השם. אז אמרנו שהפעם, כדי לחזק את דבריו, אמר לוי, שני פרקים, שלוש ראיות לביסוס היסוד הזה. הנושא הראשון שלו זה פרק ימים א', זה הסיפור המפורסם ברבי פנחס בן יאיר שהיה הולך לפדיון שבועים. אז בעצם, אם היינו לומדים את הסיפור הזה סתם בכוס חכמנו, ולמדים אותו לילדים בגן ובתלמוד תורה, מה היה הדגש של הסיפור? הדגש של הסיפור זה החמור. ככה אני חושב גם פתוב בגמרא. אין, איך הגמרא מתחילה? אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי בהמתן של צדיקים. נכון, זה הסיפור.
זה החלק השני של הסיפור.
אני מסכים, אבל אני אומר, ככה מתחילה הכותרת בגמרא. מה הברתה כל הסיפור לספר לנו? שהרבי פנחס, על הדרך, תדע לך מה הסיפור בהמה, הרבי פנחס בן יאיר הלך, נתקל באיזה נער, פתח אותו לשניים, קרא אותו, עבר, טוב, הלכו לישון בלילה, החמור לא אוכל, יסרו לו את הטבל, ועכשיו מוכן, זאת אומרת, הסיפור על פניו, הוא מובא בשביל משהו אחר לגמרי, להראות איך החמור, הוא מתרומם למדרגה מיוחדת, והמהר"ל אומר בהמשך, שבאמת המדרגה המיוחדת הזאת של החמור, היא מדרגת רבי פנחס, נכון? הוא אומר, טבל זה מלשון ערבוב, אין, רבי פנחס הוא כולו אור, הוא כולו שייך למציאות הבהירה, למציאות הנשקפה, לא למציאות מעורבבת ומורכבת ומטושטשת. אז לכן זה לא סתם החמור גיל, אבל על פניו, פשט הגמרא, המטרה של הבאת הסיפור, הייתה להראות את החמור. נכון, יש בחם קום דשס מוזכר חמורו דפנחס בן יאיר, נכון, גמרא במסכת שבת, נכון, האם אנחנו כחמורים, אדם כמין אדם, ולא כחמורו של פנחס בן יאיר וכולי.
זאת אומרת, אני אומר שהפן זה חמור זה חמור.
או, מעולה, אז אני רק אומר, יש פה כאילו לכאורה משהו שצריך לברר אותו קצת. כי המהר"ל למד את הסיפור הזה אחרת. החמור הוא בסוף כזה, כל המהלך לא מדבר על החמור, כל המהלך מדבר על שלושת האנשים, יותר נעריך בזה, ששלושת האנשים הללו זה בעצם האיש אחד הכולל את כולם, וההתמודדות של האדם הזה מול עולם החומר, שעולם החומר נמדד בצמח ובמים, זאת אומרת, המים. שעומדים מולו, והם נקראים גינאי, על שם הגינה, על שם הצומח. אין בכלל בהמות, בהמה כאילו מחוץ למתחם, ובכלל שאלה שתכף נצטרך לברר אותה קצת בסיפור הזה. המהר"ל בסיפור הזה בונה את מדרגות המציאות. אז יש פה את המים, שזה החומר המוחלט, ויש את הצומח, כי הוא נקרא גינאי, ואחרי זה יש בני אדם. יש בן אדם שהנפש שלו מוטבעת בחומר, יש בן אדם שהנפש שלו לא מוטבעת בחומר, ויש את רבי פנחס, שהוא אי שם באור הגדול, השכל העליון. אין בהמות בסיפור.
קצת כאילו,
המהר"ל
מנגד בין
הצומח
לחי,
וכאילו, נשמע
שהחי בצד של
הפנחס,
כאילו, גם החמור שלו
עבר שם. מעולה, טוב, מונוס, אתה אומר עכשיו, כאילו, זה קצת חסר, כאילו, המהר"ל לא הזכיר מפורש את הדבר הזה, לכאורה זה היה מתבקש, היה אומר, היה נדרש להגיד את זה גם, ארבעה עברו בנער, לא שלושה עברו בנער. כן, אני יכולה צריך להזכיר את הסוגיה הזאת של החמור, למה הוא לא עבר. וגם, אני אומר רגע באופן כללי, לכאורה יש פה סתירה מסוימת לדברים שהלכנו איתם הרבה זמן, וגם נאמרו מפורש בפרק הקודם. בפרק הקודם המהר"ל אמר כמה פעמים, עניין אחד מצרים והים. גם בסופן. עניין אחד למים עם המצרים. בפרק הזה אני לא חושב שזה ככה. על פניו. זאת אומרת, איפה המצרים בפרק הזה? המצרים זה הטייה? המצרים זה החמור? שר חמורים בשרם? המצרים זה המים? זה כבר בשני צדדים שונים עכשיו של המטרה שמתי אותם. איפה אני מגן את המצרים בסיפור הזה? אני מבין, הסיפור מדבר על קריאת ים סוף וכו', אבל אנחנו הרי אחרי כל כך הרבה פרקי מצרים, אפשר להתעלם מסוגת המצרים פה. אני חושב, לכן, יש פה, אני מעיר כאילו שתי הערות יסודיות על, על הסיפור הזה. א', רבי פנחס בן יאיר מסופר בגמרא לכאורה בשביל לספר לה בהמה צדיקה שלו, לא בשביל לספר על עצמו, לא בשביל לספר על קריאת הנהר, זה כאילו מובא אגב אוכה כזה בגמרא, המהר"ל אומר, מה פתאום, הפוך לגמרי, זה מרכז הסיפור, רק בסוף, תדע לך שהחמור, כמו רבי פנחס, הוא נראה שהוא יכול תבלים, זה לא ידע לדעת. ובית, אני מנסה רק למקם לעצמי עכשיו, בכלל, נכון, בקוזרי, הכל מאוד מאוד מסודר. קוזרי בא, פותח את הספר, אומר לך, תשמע, יש מדרגות, בוא נספר את המדרגות, יש דומה, צומח, חי, מדבר, עניין אלוהי, זה חמשת המדרגות, עכשיו אתה מבין את הכל, יופי, מצוין. המהר"ל בשום מקום לא עושה לנו זה ככה, בצורה כזאת קלה ונוחה. אבל כאן, המהר"ל לכאורה, בפרק הזה, פורס שיטות, פורס מדרגות. אז בתוך המדרגות הללו, אני בכלל לא מצליח להבין איפה המצרים נכנסים.
אני חושב שהמצרים בין המדרגה השנייה לשלישית, כאילו, בין הכוח האנוכי בלתי נגלותי גשמי, שאני לא יודע אם זה מצוות בדיוק או שזה גם לאומים כאילו, בין המדרגה החומרית הטייה כאילו.
אבל הוא ודאי בבן אדם, זה פשוט לך. אבל אני אומר, בסוף בפרק הקודם היה כתוב שעניין אחד למצרים עם הים.
כן, כמו שגם לבנימין יש עניין עם הים. כאילו, באותה מידה של בנימין יש עניין עם הים.
אה, אני לא יודע אם זה שהתכוון. לא, אבל שם הוא כתב, הוא אמר שם בסוף, נגיד בוא נגיד ככה, זה גורם אחד כמו שהוא הביא, בסוף פרק מים. בסדר, ממש אומרים, בפסקה האחרונה של פרק מים, היא מתחילה במילים, אמנם יש לך עוד להבין. אז שם אחרי כמה שורות, שלוש שורות אומר, המצרים הם הפכים, נמשלו לחומר, בסך אמורים בשרם, היו מתנגדים לישראל. וזה מוכר לנו מאוד, מפרק ג' דן אנחנו הולכים במהלך הזה. תחילה משלו המצרים על ישראל, ככה למשפנותן, החומר עיקר בראשיתו ותחילתו, וספו יחלט יגול אסורה. ככה ישראל משלים על המצרים, שהם החומר, בסדר? בסוף יצאו מהם כמו הצורה נבדלת מהחומר. וכאשר יצאו מהם, גם כן המים מתנגדים להם. כי עניין אחד למים המצרים, כמו שמצרים מוחקים לצורה נבדלת, ככה מים. זה לא בנימין, אתה לא יכול להגיד, להעלות על דעתך שהוא יכתוב פה גם, גם בנימין היו מתנגדים לישראל ובסוף השתלטנו עליהם.
כן, אבל זה כאילו הצד של בנימין בישראל, זה כאילו שלוש מדרגות, יש ישראל בנימין, הרומות מצרים, אבל כמו שכאילו יש כאן דמיון מסוים, אבל אין כאן...
כן, אז אני שומע, אבל זה עדיין דורש כאילו ברור הדבר הזה.
גם, אני מתכניס את המצרים לתמונה, זה כבר הרבה דורות אחרי המצרים, אין מצרים, גמרנו.
לא, אני שואל מבחינה עקרונית. שאני עכשיו...
המצרים זה המים. אם רוצים להכניס את המצרים בכל זאת, זה המים, אבל הם כבר לא רלוונטיים.
לא, לא רלוונטיים, רק אתה סתם, כשאתה אומר ברור לך שהמצרים זה המים, והמיכה אומר ברור שהמצרים זה הבן אדם.
לא, המצרים זה לא יכול להיות המים, כי הם יש להם כוח בחירה. איך הם יהיו המים?
כי זה חומרי, הם שיח חומר.
אבל יש להם בחירה.
הם גם מתנגדים, כאילו. הנהר מתנגד לרצון שזה יהיה, והמצרים זה המצרים. לא, אבל יכול להיות שגם בסוף
משהו מהחומר המצוי
הגיע, משהו טבע, משהו
כאילו יכול להיות שמצוי גם כל כך. השארנו אותם כמצודה בלי דגן, מצולה בלי דגים, לקחנו להם הרבה מאוד חומר.
כן, כאילו מצרים טבעו ומצרים עבור.
אני חשבתי שתגיד יותר מזה, בטח שמשהו מהם עבר בים. אנחנו עובר ירח אימו, לא? העובר גדל במי אמא שלו, אנחנו עברנו בים, מה זאת אומרת? הילדים שלהם עברו בים, הגנים עברו בים. אני לא יודע, זה סיפור עדין קצת להגדיר פה את המצרים. בכוונה אומר את זה עכשיו, כי אחרי כל ספר גבורות, אתה קצת עומד מול המצרי ואומר, טוב, בסוף מצרי יבוא בקהל השם, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. זאת אומרת, איפה המצרים עומדים? אז בואו נמד סביח את ה... איך שהמהר"ל מנתח את הסיפור הזה.
עוד שאלה שאולי פספסתי את ההתחלה, איפה הצומח נכנס כאן בגלל המילה גינאי?
כן.
רק בגלל המילה, כלומר, כי אין לנו שם...
לא, המהר"ל אומר, מה זה רק בגלל המילה? בכוונה, קראו לו גינאי נהרה, כדי להדגיש.
כן, אבל הוא לא שחקן ב...
לא, אין פה צמח, אין צמח בסיפור. אבל הוא אמר, ברור לי שהצמח הוא בצד ההוא של המתרס, ולכן קראו לנער גינאי. המהר"ל באופן כללי, בכלל, זה... המהר"ל שלומד דברי חז"ל, לומד אותם באופן מאוד מאוד מהותי. אז המהר"ל אומר, ברור לי שהסיפור הזה לא היה ולא נברא, כן? זה הכל משל.
לא מופיע לשוקר.
ואז, כן, אחרי זה הוא אומר, גם יכול להיות גם שהקדוש ברוך הוא ככה גלגל אותו בדיוק, אבל כאילו זה לא משנה לי בכלל. כן, יש, הסיפור הזה עניינו מאוד מאוד מהותי, חז"ל ולהפך, אם הוא רק משל, אז הוא יותר חזק. כי אם הוא ככה קרה באמת, אז קצת ככה זה היה, אבל אם עכשיו זה משל, אז חזל, למה אמרתם, למה קראתם לנער דווקא גיני, למה קראתם לה, וכו' וכו'. זאת אומרת, המערה, ככה זה הסלולה, לא? שדברי חזל, נתחיל ללמוד אותם, כאילו זה חזל, דיקו ותיארו לנו בפרטי פרטים, איך שהם היו חושבים שמצד המהלך היה לו ידמור לקרות. וגם יכול להיות שבדיוק זה ככה זה קרה, אולי גם כן, אני לא יודע. זה בכלל שאלה גדולה בכל אגדות חזל, רשבי הוא היה במערה או לא היה במערה? ברור שהוא היה במערה, מה משמע לדעתו שרשבי לא היה במערה? אבל...
הוא רוצה לא לסמן את עצמו בצד אחד מסוים.
מסכים, וגם הוא רוצה שלא נתבלבל בצדדים החיצוניים של הסיפור. מעשה שהיה כך היה. אז מה המעשה? מה המסר של המעשה? אין קדם מהותית. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מגלגל בעולמו, ומתוך כך כל דבר שחזל מלמדים אותנו, זה עניין מאוד מאוד מהותי. אז הכיסוי החיצוני, אנחנו רגילים להסתכל לסיפור החיצוני, ועכשיו מזה כבר עוד כל מיני שאלות חיצוניות. מהר"ן מנסה להסתכל אך ורק בהערה הפנימית של הדבר הזה. טוב, אז מהר"ן אומר ככה, יש פה שלוש כוחות. קודם כל לסדר לעצמנו את הכוחות, שכל, נפש אלוהית, ונפש שהוא לא נבדל מן הגוף, אלא שקוע בתוך הגוף. מהר"ן אומר ששתי המדרגות העליונות, זה שייך לאומה הישראלית, נר מצווה ותורה אור. יש הבדל בין נר לבין אור. כשאתה מגיע למקום שיש בו אור, כמו בגמרא בסוטה, בגמרא בסוטה דפה לפדורשת את הדבר הזה, המדרש הידוע, אותו אחד שהולך בלילה, ויש קוצים וכו', מדליק נר, וכשהאור מגיע בבוקר, אז הכל נגמר. אז שם ככה הגמרא לומדת נר מצווה ותורה אור. אז הפשט זה, כשתורה אור, הכוונה כמו בבוקר, הכל מאיר, אין שום דבר נעלם, הכל ברור, הכל נהיר, הכל נגמר, הכל מסודר. אני לא חי בתנועה, אני חי כבר במציאות השלמה. לעומת זה נר, נר הוא מאיר לך כרגע את הדרך. למה האדם משתמש בנר? יש חושך, והוא רוצה שיהיה לו קצת אור, כדי למצוא משהו, כדי להתקדם, כדי לחפש משהו, כדי להלך, אז הוא משתמש בנר שיעזור לו. אז במערה זה ניכר שסוגיית האור, התורה, זה למי שכבר נמצא שם. מי שדבק לגמרי לגמרי במדרגה השכלית. מי שהעניין האלוהי שורה על גביו. ולעומת זה הנר זה שימוש לתנועה. להתקדם אל. אז המהר"ל אומר, יש פה שני יהודים. יש יהודי אחד שעסוק במצוות, כל הכבוד לו. הוא עדיין חי בתוך העולם הזה, מצוות כידוע צריך לעשות בתוך העולם התחתון, זה שייך לרובד מאוד מאוד מעשי, צריך ליטול את הלולב, צריך לאפות את המצות. הבן אדם הזה צריך לפעול בתוך העולם התחתון, אבל הוא בתנועה. הוא מתקדם אל המדרגה האלוהית, הוא עולה מעלה מעלה, אז הוא עסוק במצוות, דבר נהדר. אבל רבי פנחס לא שם. רבי פנחס הוא בכלל שייך למדרגת הרוח העליונה. לצורך העניין, במדרגה היא, החומר לא מעכב כבר בכלל. זאת אומרת, אין עכשיו התמודדות עם החומר. זה לא שאני שקוע בתוך החומר, ואני צריך להעיר את החושך. אין חושך. במדרגה של רבי פנחס אין חושך, יש רק אור.
זה ממש הרשבי, סתם כן, זה יותר מחדד לי. יש רשבי במערה, יש את היהודי השני שהוא פורש עושה מצוות, יש את היהודי הראשון שהוא פורש עוסק בחריש וקציר, כן. ורשבי במערה הוא לא צריך כלום, באמת הוא לא...
בדיוק. אבל כשהוא רואה שאותו אחד שחי בתוך העולם התחתון והוא גם כותף דברים מהשדה, נכון הרי מה הוא כתב? הוא כתף דברים מהשדה, הוא גם בא מהשדה, אבל הוא עושה זה בשביל אין לו, הוא אומר, זה בדרך אל. אז זה בדיוק את הקבלה יפה מאוד. אז רבי פנחס, רבי פנחס ורבי שרשבי, כלומר זה אותו סיפור, כן, היו משמוכים. אז רבי פנחס הוא כל כולו שייך לאור הגדול, לכן הוא נקרא בן יאיר, הכוונה הוא מאיר עיניים של ישראל. בסדר, רבי פנחס שייך לאור, הוא שייך כבר לאמת המוחלטת, שייך לשלמות שאליה הגענו. המקבילה מבחינתנו, הסיפור הזה נופל לנו פה פרק ממא', ישר חקרת ים סוף. האומה הישראלית ביציאתה ממצרים, הם רבי פנחס בן יאיר. הם מאירים את האור, הם שייכים להערה הגמורה, לא צריך עכשיו לעשות שום דבר. כמו שלמד פעם קודם, תלע ארבע כתות, טוב, מה נעשה כדי להצליח להתקדם? איך נעבור את הים? אולי לא נעבור את הים? אולי נצעק? אולי... לא צריך לעשות שום דבר. אנחנו כבר נמצאים באיזושהי נקודת הערה כזאת, שאנחנו במדרגת רבי פנחס בן יאיר, אנחנו שייכים לאור הגמור, לשכל, לכן הם מקבלים תורה. יציאתם מצרים נועדה כדי לקבל תורה, וזה הבדל בין תורה לבין מצווה. תורה זה שייכות למדרגה הנבדלת, השכלית, המוחלטת האלוהית, והמצווה היא תהליך שהולך ומקדם אותנו צעד אחרי צעד, וכשנגיע למעלה עד מצוות בטלות לעתיד לבוא. ככה הגמרא בחז"ל בנידה מפורסמת. בסדר, כבר לא נצטרך את המצוות שילכו איתנו יד ביד ויקדמו אותנו צעד אחרי צעד, כי כבר יהיה אור, והיה לעת ערב יהיה אור, ונגיע למציאות השלמה. יש מדרגה שלישית בעולם, פה היא משולה כנגד הגויים, והתאיה. זה נפש שהיא עדיין עסקה בגוף, היא עדיין נפש אבל. זאת אומרת, יש לה בחירה, יש לה רצון, יש לה תנועה. רק התנועה שלה היא לא לכיוון האלוהי. המטרה של התאיה כרגע זה לא לעבוד את השם, הוא לא מביא חיטים כדי לאפות מצות, הוא סוחב חיטים אולי כדי למכור אותו ולהרוויח כסף, אבל הוא גם בתנועה, הוא גם מתקדם, הוא גם יצא מעולם הגוף הדומם, המקובע במקומו שלא זז ולא נע, גם הוא מצטרף לתנועה. אומר המהר"ל, האדם השלם הוא אדם בעל כוחות תנועה, הוא צריך לכוון את התנועה שלו לתנועה האלוהית, והוא יכול להגיע למדרגת השכל המוחלטת האלוהית. מול זה יש כוחות חומריים לחלוטין. הכוח החומרי הגמור מדומה פה במים, רבי פנחס מחזיק את הצמח, הוא אומר הצמח הוא נקרא חומרי, לכך נקרא חומר שבעולם גינאי. כוח הצומח, אין בו בחירה, אין בו רצון, הוא לא, הוא אפילו שיש בו תנועה, בניגוד לדומם, יש בו תנועה, זאת אומרת יש בו גדילה, אבל אין בו תנועה בחירית, אין בו התפתחות וכולי, בחירית, הכל זה נובע מכוח האנרציה, מכוח שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו בששת ימי בראשית, את האבן הוא ברא בלי לזוז, ואת הצמח הוא ברא בצורה כזאת שיש בה גם גידול ופריה ורבייה וכולי, אבל זה נקרא כוח החומר.
מה זה הדגש הזה על התנועה? הוא גם הבמה אינסטינקטיבית. האם המהר"ל חושב שהבמה היא אינסטינקטיבית, או האם המהר"ל יודע שהבמה היא אינסטינקטיבית, רק הוא חושב, רק הוא מייחס מאוד חשיבות לתנועה הזאת שלא מבין למה, אבל שאולה.
כן. המהר"ל אומר שיש לה בחירה ורצון.
אז הוא כן חושב שיש רצון לבהמות כאילו? לא כמו שהיום חושבים במדע שיש לה אינסטינקטים לזה.
הוא אומר, יש לה רצון. למשל, הכלב מקשקש זה, הוא רוצה לצאת לטיול עכשיו. יש לו רצון. זה לא מכוח האינסטינקט, יש לו רצון מסוים. ככה ניכר בדבר. יש לה בחירה. הוא בוחר לאכול. יכול להיות, ואתה צודק, אני לא בטוח שמרד שואל את זה לחלוטין לחלוטין, שהבחירה והרצון מבוססים בעיקר על אינסטינקט אלוהי שנברא בהם. גם אצלנו דבר מסוים זה ככה, זאת אומרת יש לי רעב, למה יש לי רעב? יש לי אינסטינקט של רעב, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לאכול, אתה יכול לא לרצות לאכול, זה לא גם בחירי כאילו, אבל כן אני רוצה לאכול. אז הבהמה במובן הזה יש לה איזושהי בחירה ורצון, כמובן היא לא רק נעה על פי עמות המידה הדפוסיות של החומר, שהחומר הוא כאילו בית חרושת, מפעל שאתה יודע בדיוק מה יקרה עוד שעה.
לא
מקצה מה
שאם
תשים
אותו בשמש,
הוא יספוג
שמש,
תשים
אותו
במים,
יספוג
מים,
זה לא...
כן, אני יודע בדיוק מה יקרה לו, כן, זה לא מפתיע.
לא רוצה לשאול אם הוא רוצה, כאילו,
אני
לא צריך לעשות משהו,
זה קורה. הכל קורה לבד. בחומר זה קורה לבד בשביל הוא זז, ובצמח זה קורה לבד עם התפתחות מסוימת, אבל...
אז זה מקבילות כאילו במדרגות האלה בשפה של יותר כאילו... זה נפש
רוח נשמה, איך זה תגרום כאילו? אני חושב שהשלוש מדרגות של בן אדם זה הנרן.
מה זה?
הנרן, מה שרדי הזכיר נפש רוח נשמה, זה אני חושב המקבילה של המהר"ל לשלוש המדרגות של בני אדם. תחת לזה. מה קורה כאן במציאות הזאת של הפגישה בין המדרגות הבחיריות הרצוניות העליונות הללו שמגיעות כיחידה אחת, שלושתה מגיעות כיחידה אחת, לבין החומר העולמי שנע מהצד השני, אז פה בהתנגשות הזאת, אז אומר המהר"ל, אומר הנער, תראה, אני הרבה יותר חזק ממך, זאת אומרת, אני תמיד עושה רצון בורי, מי שיש לי מברי שאני עושה רצון בורי, אומר לו, פנחס, שכוח, אתה עושה רצון בורך, אבל אנחנו עושים רצון בורנו מבחירה, וזה לאלה ולאלה יותר גדול, כי זה הדרך, דרך הבחירה והרצון שמודגשים פה מאוד מאוד בפרק הזה, זה הדרך להתעלות לשכל אלינו. שאנחנו שייכים שם מבחירתנו ורצוננו. רבי פנחס עמל מאוד מאוד קשה כדי להיות שייך למדרגה הזאת. ולכן הדבר שהוא אלוהי בצורה הזאת הוא הרבה יותר במעלה מאשר החומר, על אף שהחומר מקבל את החוקיות האלוהית התחתונה. אבל זה חומר וצורה. ולכן החומר, כמו שאמרנו פעם קודמת, הדגשנו את זה דרך רבי בנאי, אבל זה מלווה כאילו את כל המעלה, גם את כל הפרק הקודם, החומר הוא לא רק נכנע בפני הצורה, הוא נועד לשמש ולהועיל לצורה. וכאן נראה לי נכנס החמור עכשיו. מי הוא החמור? לכאורה, אם עשינו את המשלה הזאת, שהמצרים שר חמורים בשרם, והוא ישיל את המצרים לחמור כמה וכמה פעמים, ובמקביל הוא ישיל את המצרים למים, אז אנחנו באיזושהי סתירה פנימית. נראה שהמהר"ל רוצה לרמוז כאן, כך הוא מבין את הסיפור, שהחומר, יש את החומר בצורתו התחתונה, ויש את החומר לאחר התעלותו. זאת אומרת, החומר בצורתו התחתונה זה כמו המים והצמח. החומר בצורתו העליונה זה כמו החמור שרבי פנחס רוכב עליו. היינו אח המצרים. המצרים בצורתם התחתונה, כשאנחנו פגשנו אותם, הם היו משולים למים, תפקידם היה להתנגד לישראל, כמו שאמר בסוף הפרק הקודם, ופה כאילו מה שאהרון היה ברור לו, מה זאת אומרת, המצרים זה המים, נכון, אבל זה בנקודה התחתונה של המצרים. אבל אחרי שאנחנו הרמנו את המצרים, שאבנו מתוכם את החומר הזה, לקחנו את החומר הזה ומימשנו אותו כחומר של תפיסות הוקמה אומה ישראלית, אז המצרים הפכו להיות בצד שלנו.
זה לא מצרים, נחשבנו אותם כמו קברה ריקה. זה לא מצרים, זה החומר בתוך המצרים.
ודאי, קודם כל ודאי, המיתרים הם חומר ולקחנו את החומר הזה וזיקקנו אותו, לא הצלחנו לזקק את הכל. במציאות השלמה האלוהית העליונה נצליח לזקק את הכל. אבל גם זיקקנו מצרים, משה רבנו לקח ערב רב, אומרים חז"ל. זאת אומרת, הוא זיקק חומר.
בדיוק לשבח.
משה רבנו ניסה לבנות חומר מצרי. הוא לא עשה את זה בטעות, לא יודע, ריחם על כמה אנשים, כמו היום יש כאלה מחכמים על איזה כמה עזתים, אומרים טוב בואו ניתן להם מחסה. לא, משה רבנו ניסה לרומם את החומר.
ערב רב זה לא בדיוק מצרים, זה ישראלים שנשאו מצריות.
נולדו שם מצרים בפועל, היו שם מצרים ממש שנתקחו איתנו.
לפחות זה ישראלים שהתפתנו עם מצריות.
לא יודע, לא יודע. כתוב בחז"ל שאף אחד לא, חוץ משלומית בדברי שם, האירוע אחד לא היה דבר כזה. אני לא יודע, זה צריך לעיין. אבל בפועל אנחנו גם יודעים שהמצרים גם יכולים להתגייר לכם. הזכרתי קודם, מצרי יבוא להם כדור שלישי, יבוא להם כאל השם. זאת אומרת, אפשר בהחלט לגעת את החומר של המצרים ולרומם אותו. ואם לא נצליח לרומם אותו, ניקח ממנו מה שכן הצלחנו לזקק אותו, בגנים הפנימיים שלנו, ברכוש הגדול שהזכרת קודם וכו'. ואז המצרים הופכים להיות החמור שאנחנו רוכבים עליו. זאת אומרת, ואז מה קורה לחמור הזה? אפל ופלא. החמור הזה נהיה רבי פנחס. זאת אומרת, באים להאכיל את החמור הזה, הוא לא רוצה לאכול, אז הם מנקים לו אותו. כמובן, זה חמור, אני יודע, היגייני כזה, חמור העדין, איסטניס, וזה, הוא לא יכול לאכול את הלכלוך. לא אומר לרבי פנחס, זה לא הנושא, זה לא מצד העולם הזה, הוא עכשיו החמור שלי. נכון, כך הוא נקרא בגמרא, חמורו דה רבי פנחס בן יאיר. לכן, גם מה שאומר פה המהר"ל, זה לא שבחמור השתנה משהו, זה עבד קנייני. קנען זה השפלות הכי נוראה, פרק ד' צורה מוטבעת בחומר וכו', כן, אבל אם הופכים את הקנענים לעבדים קנענים, אז עכשיו הוא יהפוך להיות בעל שייכות למדרגה האלוהית, הוא יכול לאכול תרומה, מה שאני למשל לא יכול לאכול, בתור ישראל כשר וכו', אבל אני רק ישראל, תרומה אני לא יכול לאכול, אני לא יכול לאכול לעולם תרומה. בא עבד הקנעני הזה, הוא יכול להיות למדרגה יותר גבוה ממני. כך גם החמור, הוא עוקף את כולנו עכשיו בעצם. החמור הוא אומר רבי פנחס, זה החמור של פנחס, הוא רוכב עליו, זה חד המחתה. כמו להבדיל סוס ורוכבו רמה וים, מה לי סוס, מה לי רוכבו, אז כך גם כשרבי פנחס רוכב על החמור, כשאברהם אבינו רוכב על החמור, כשהמשיח רוכב על החמור, משה רבנו, כל מה שנאמר פרק כ"ט, אם אתם זוכרים פרק ד', רבן יוחנן בן זכאי רוכב על החמור כשהוא יוצא מצרים, כל התיאורים הללו שמוזכרים בחז"ל לרכיבה על החמור, כוונה זה חמור רגיל, סתם חמור שאספו אותו עכשיו בערובה, זה לא איזה חמור מיוחד, אבל הכוונה החמור הזה מקבל את תואר הרוכב עליו. זה כמו שהוא ידע, לא יודע, רואה מכונית, זה המכונית של ראש הממשלה. זה מכונית, זה ארבע גלגלים, זה המכונית של ראש הממשלה. אז זה כבר יש התואר, יש התואר הצולה. המשרת של ראש הממשלה, לא יודע מה, הוא הנהג של ראש הממשלה. יהודי, נוהג, הוא הנהג של ראש הממשלה. קיבל את השם שלו. החמור הזה, ולכן החמור הזה התעלה למדרגה כזאת, הוא לא יכול לאכול תבלים, זה לא על דעת. כן? וזה פועל אצלו בצורה השלמה. זאת אומרת, אני חושב פה רבי פנחס, הרצון לזכור כל המהלך הזה של המהר"ל נועד לחזק את הבנתנו בפרק מ. זה המגמה של הסיפור הזה. ללמוד את הסיפור הזה כחיזוק לדברים בפרק מ. מה בעצם קורה בתהליך הזה המקביל לצד מצרים? כשהאומה הישראלית מתעלה לדרגה העליונה, היא נהיית שכלית מוחלטת, נבדלת מן החומר שייך למדרגה האלוהית. כשהיא שייך למדרגה הזאת, החומר בעולם נכנע בפניה, יתרה מזאת לא רק נכנע בפניה, הוא משמש אותה. ואסור לו לא לשמש אותה, אומר רבי פנחס לנער. אם אתה לא נבקע עכשיו לשניים, אני, זהו, אני גוזר עליך, אתה לא תהיה פה. אתה לא תהיה פה לעולם. אין דבר כזה. אין חומר בעולם שישאר בתור מתנגד. כל החומר עובר צד. וכמו שהצמח, למרות חומריותו, כל עניינו בעולם, זה לשרת אותנו, לשמש אותנו, לתת לנו מאכל, תרופות וכו', שימושים שהבן אדם משתמש בהם, כך עניינו של בעל החיים, ודרך כך עניינה של כל המציאות החומרית בעולם, ואני חושב, לשם רוצה בסוף המערה להגיע. בבירור הזה, אחד, שהאומה הישראלית היא עצמה אלוהית, האלוהות מופיעה כאן בתור המציאות התחתונה, ושתיים, שהחומר לא רק נבקע ונכנע בפניה ומפסיק להתנגד לה, אלא משמש אותה, ושוב, הכל הכל הכל, פרק מובד זה בעצם הפרק האחרון פה בתהליך הפרקים, מיודלת של הפסוקים, תראה איך הוא סוגר את המעגל, אבל הכל הכל מבוסס על המשל בהתחלה. זהו, באמת הוא בא במימו, זאת אומרת, אנחנו באנו, ואמרנו להם, תראו, איזה חומר נפלא יש פה, אנחנו צריכים את החומר שלכם.
אבל מה שזה אומר של מסה גם עם ישראל שמעלה את המצרים בדרגה, מה שהרב אומר, מדרגת מים לדרגת חמור, אבל זה כנראה המקסימום, אפילו דרגת ישמעאל הם לא מצליחים להגיע. כלומר, גם אחרי כל העלאה שאנחנו עושים להם, זה המקסימום שהם יגיעו כנראה. דרגת חמור, כי אפילו לדרגה של ישמעאל הם לא מגיעים, של ישמעאלים לא מגיעים.
חמור, אבל עדיין הוא חמור.
אני חושב שעדיין זה מודע כחמור.
הוא עדיין חמור.
הוא עדיין חמור, כן.
א', המצרים יכולים להיות יהודים, יכולים להתגייר גם.
כן,
לפחות במשל. אבל החמורים, כן, החמורים שרו חמורים, והם יהיו חמורים מעולים. בשביל זה הם נועדו עליו.
והשפעים מעליו.
נכון, אני שואל בסוף מאמר ראשון, המלך שואל את רבי יהודה לוי, אתה לא מבין, אז למה הוא לא עשה את כולם יהודים? מה? אני אומר לו, שכחת את הכל. העולם בנוי על מדרגות, אי אפשר שכולם יראש להם יהיה בשמיים. צריך גם רגליים, כולם רוצים להיות לב. אם לא יהיה רגליים, יהיה ידיים.
אבל אנחנו עושים גם בין הגויים יש מדרגות. כי הישמלי הוא יותר מה... בסיפור כאן, הישמלי הוא מעל.
בסדר, המצרים במהותם, כך הם הופיעו בעולם, הם הופיעו בנקודה אחרת, בוודאי, יש מדרגות בין הגויים, כן? כך אמר על סידרנו מהתחלה, אמר יש קניינים, זה נישה אחת מסוימת בעולם, לא תחייגון לשמה, שבעה אומות, זה גדר אחר, אין את הגדר הזה בשאר אומות, המלאק, זה המלאק, כולי. זה פשוט לנו שיש הבדלים בין מדרגות הגויים. אז אתה צודק במובן הזה שהמצרים הם לא בני אברהם אבינו, בניגוד לישמעאל שבן אברהם אבינו, ולישמעאל יכול שיש מדרגה אחרת לגמרי. אם כי יש הדרך קושייה, נכון, בפרק ד', אז הוא הביא את הסיפור המפורסם, שאברהם הולך לקדה. אז הוא אמר, שבו לכם פה עם החמור. אתם במדרגת החמור וזה, אבל אחד מהם היה שם ישמעאל. אליעזר מלך קנייני, אני מבין שם, אחד מהם היה ישמעאל שם, לא יודע. אסביר זה עד הסוף. אבל בסדר.
שבו לכם פה עם החמור, הוא אומר רק על אליעזר, לא?
למה שניכם? מי השניים שלחו איתו? ישמעאל ואליעזר. אתה אומר תירוץ. לא יודע, אולי רק הוא מדרגת.
לא, כשדורשים עמה דומה לחמור,
כן,
שזה נראה לי
על אלי... לא, בגלל. כן, נראה, אפשר יותר. אבל ודאי שיש מדרגות בין הגויים, ודאי שיש מדרגות במציאות, רבי יהודה הלוי לימד אותן זה מצוין סבר קוזרי, זה לא חידוש למערל, וכשאנחנו באים למערל זה ברור שמדרגות, רק המערל החידוש הגדול שלו, את הכל, 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 אנחנו נרים איתנו למעלה. החמור הזה יהיה איתנו בגן עדן, אתה יודע, כולם יסתובבו ויגידו, או, הנה החמור של רבי נחס, חמור, מה נשמע? אבל נשארו
חמורים.
ועדיין יהיה חמור. וגם הגוי עדיין יהיה גוי. לעתיד לבוא. הוא יהיה גוי, אבל ישרש את ישראל. גוי משודרג, זה יהיה נפלא.
הרגל ידעתי שהרגל, לא תפקיד של ראש. איך
חמור לצל
הרגל,
זה
פשוט
לא תפקיד של. בפרק מ"ב המהר"ל רוצה להביא עוד שתי ראיות לדבר הזה. כי בסוף פרק מ"א הוא אמר עוד נוסיף ראייה, אז סימן שאנחנו מתחילים בראייה, אבל באמצע פרק מ"ב, קצת אחרי אמצע, אחרי זה שני שליש, הוא אומר עוד נוסיף לך ראייה להצדיק דברי אמת. משמע שיש פה עוד שתי ראיות. הראייה הראשונה בפרק מ"ב מאוד 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 מורכבת, מכיוון שהיא מבוססת על המון המון הערות קטנות. כן? יש כאן, נדמה לי, איזה 5 או 6 הערות נפרדות, כולם מדרשי חז"ל, נרוץ עליהם רגע, מדרש ראשון, ויבקעו המים.
כולם ביחד
הוא רואה כראיה? אני חושב, ככה כנראה, אני חושב.
ביחד.
בדיוק, וזה לכן זה קצת יותר מורכב. כאילו ברפי לך, אז אתה מבין את כל המהלך, אתה זה... הוא יותר קשה לאסוף את הדברים. אבל נראה לי שזה הכל, כן? כי הוא הפסיק כאילו ללמוד, הוא רק את הפסוקים על הסדר, הוא לומד את הפסוקים על הסדר, אבל הוא אומר כאילו זה הכל מובא כראיה. אז ויבקעו המים, אז מדרש ראשון, מים ולא ים, כל המים שבעולם. מדרש שני, פה כבר מכניס סיפור. ויית משה את ידו על הים, מלך נתן מחר. הגינות, והשומר לא נותן לקונה להיכנס, עד שהמלך מגיע, וכו'. סיפור שלישי, מה שהוזכר פה קודם, עם בנימין ויהודה, מי יורד לים קודם, שני מהלכים במפרשים, בתנאים, רבי מאיר אומר, זה שזה היה גם וגם, ורבי יהודה אומר, שזה דווקא שבט יהודה, או דווקא נחשוב בן נדב משבט יהודה. אחר כך הערה רביעית, זה המים להם חומה מנהם שמאלם, זה תורה שניתנה מימין ותפילין משמאל, אחר כך אומר מזוזה ותפילין. אחר כך הערה חמישית, שולח אותנו בביתה ישר להקדמה השנייה, אתם זוכרים, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם עולמו, כל נשאר ששת ימי בראשית, הוא לא מעריך בזה, הוא אומר, ונדבר הכל בהקדמה בעריכות. והערה שישית ואחרונה, האם פרעו טבע בים 3 שיטות, שיטה הראשונה שפרעו לא טבע, שיטה הראשונה שפרעו ודאי טבע, כי זה המים פועלים כמנהג העולם, ולכן כולם טבעו, שיטה שניית רב נחמן אומר, חוץ מפרעו, השם השאיר אותו, ויש אומרים שיטה שלישית, פרעה ירד, לא טבע, אבל בסוף כן נטבע. טוב, עד כאן, זה 6 הערות יוצא במערל, לכאורה, אתה נמצא איזה חוט חורס ביניהם.
על פניו יש פה סדר כרונולוגי מאוד...
כן, זה פסוקים.
כרונולוגיה,
כן, נכון. אבל זה נראה שהוא לא עסוק חזרה בפירושי פסוקים, כי כאילו, אמר לי כנראה צריך להביא ראיות עכשיו. אז אני חושב, הנקודה שחורסת את 6 הנקודות הללו, לפי הפשט, זה סוגיית המלכות. את המדרש הראשון הוא סיים במילים, אבל ישראל היו מושלים על המים. המדרש השני, משל למלך בשר ודם, נכון? והשומר בורח מפני המלך. המדרש השלישי של רבי מאיר ורבי יהודה ודאי סוג במלכות, נכון? משל למלך שהיה לו 2 בנים, נכון? וגם התעמידן בשלוש שעות, זה המשנה המפורסמת, כן דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות, וגם ככה הוא מסיים את כל הסברה שלו, אמר על, שזה הכל מוביל למלכות, מי שמליכה נתחילה, הוא ימלוך וכו'. המלאך הרביעי זה כנראה כוונתו למלך. מי מסתובב עם תורה מימין ותפילין משמאל? נכון, הרי אנחנו הולכים עם תפילין, אבל אין לנו ספר תורה, אבל רק המלך חטב לו את משנה התורה, נכון, מתי הם הקולים מחייו. אז המלך, לכאורה כשאתה פוגש מלך, מה אתה פוגש? אתה רואה תפילין ביד שמאל, ספר תורה ביד ימין, אז זה מדרגה מלכותית. וגם המהלך השישי והאחרון הוא בעצם עסוק במלך, בפרו. בסדר? המלך ההוא שניסה להטריס כנגד מלך העולם, אמר מי השם אשר השמע בקולו? הוא לא המלך, אני המלך, מה היה סופו של פרו?
במהלך החמישי זה
מעשה
ניסים
של מעשה
מלכים.
לא, רק במהלך החמישי באמת לא מוזכר המלך, אבל כנראה זה הכוונה. מלך מלכי המלכים עוד בששת ימי בראשית, התנתנה עם עולמו שתופיע את מלכותו. כנראה שזה הכוונה, אני מסכים איתך. מה עושה פה המלכות בקיעת המים ובכניסה למים ובהליכה בהם, ולמה זה קשור לראיה לכל מה שהתווה המערל?
המלך תמיד אותו מלך, הוא פשוט שתפעמים. חלק זה היה
קדוש ברוך הוא,
חלק
זה ישראל. אולי זה מה שבדיוק אנחנו מחפשים בעצם. הרי מה טען המהר"ל פרק מ? המהר"ל טען יש מלך לעולם. המלך הזה הוא נבדל מן המציאות הטבעית והחומרית, והוא כמובן כל החומר משרת את המלך. תמיד במהר"ל המלך הוא נבדל, לכן מלך שם כתר על הראש. בסדר? כתר זה דבר שהוא נבדל מן המציאות, לכן אומר למלך צריך להיות כתר מעל הראש, במובן שם קצת כמו תפילין, אבל יותר מאשר תפילין. כתר עניינו שהוא לא חלק ממך, ואתה שם מעליך משהו. זאת אומרת, זה מעיד על עובדה שאתה נבדל מן המציאות. אז ככה המלך הוא חלק מן המציאות, אבל הוא נבדל לחלוטין מן המציאות. ככה הסביר המהר"ל בסוף ההקדמה השלישית, לך השם המלאכה והמתנשא לכל ראש. זאת אומרת, יש נשיא ויש מלך, מלך זה חי בנבדלות מן המציאות. אז המלך הוא מרומם ונישא. טען המהר"ל פרק מ, זה לא רק שיש מלך שמה, למעלה, שמיים שמיים להשם, אלא שגם בארץ למטה שמו מופיע. זאת אומרת, יש מי שמופיע את המעלה הנבדלת, את המעלה המלכותית בעצם בתחיות הארץ. ובעצם נדמה לי מה שהמהר"ל רוצה להוכיח פה מתוך מדרשי חז"ל, שמרוצים לנו פעם אחר פעם, שהמלכות ניתנה לישראל עכשיו. ישראל מושלים, לא במובן שאנחנו מדמיינים עשינו מלך, הכוונה, המלך כורש, הוא יושב כסף ממלכתו, כולם שולמים לו מיסים ועובדים אותו, זה עדיין לא קורה, אם כי זה יקרה בסוף התהליך כמובן, מלך המשיח. אבל זה במובן הזה שישראל הם מופיעים את המדרגה הנבדלת לתור המציאות, הם המלכים מעל עולם החומר. אז לכן הוא פותח המהר"ל ואומר, הם מושלים על כל המים. מי מושלים? ישראל, נכון? זה מוזכר פה בפסקה הראשונה, כמה וכמה פעמים המילה מושלים. כן, בשואה הערבית, אז היו ישראל מושלים לגמרי על הטבע, ואחרי זה יצאו ישראל לגמרי להיותם מושלים, ואילו לא נבקר כאלה, לא היה הממשלה לישראל, וישראל היו מושלים. ישראל עכשיו הם מושלים בטבע. זאת אומרת
שכאילו בפסקה הראשונה היא כמה שאנחנו לפחות, שאני שמתי לב מהדרשת פה כאילו זה להגיד כל המים שבעולם. הוא אומר, העיקר פה זה הממשלה.
רגע, זה טוב מה שאומר, ממשלה על כל המים שבעולם, אבל מה עושים על כל המים שבעולם? מושלים עליהם. אם אדם הוא רק מנקודה פרטית מסוימת, אז הוא עוד לא מלך. יכול להיות שהוא שולט בזה נקודה פרטית. החידוש פה עכשיו זה לא רק שהם ייקחו את מצרים. זה לא נקודה של יציאת מצרים, כמו שאנחנו יכולים בטעות להבין, מה שאמרנו קודם, נסה להוציא אותה מנקודה הזאת. היינו בגלות מצרים, העבידו אותנו, שיעבדו אותנו, זה נורא והיום להיות משועבדים, זה לא נורמלי. בא הקדוש ברוך הוא והוציא אותנו, אנחנו לא עבדים. לא, זה לא מה שקרה. זה גם קרה. זה הסיפור החיצוני של מה שקרה. עכשיו בואו נביא את הסיפור הפנימי של מה שקרה. בסדר? לצורך העניין, זה לא נכון מה שאני אומר עכשיו, לא הייתה יציאת מצרים באמת. בסדר? מעולם המצרים לא היו עובדים במצרים, ולא ירדו במצרים, זה הכל סיפורי, משלים היו, בסדר? זה הכל. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא הפך את האומה הישראלית להיות בעל מגמה, בעלי מגמה רוחנית, אלוהית עליונה. לא להתכחס לזה ברצינות, ישראל במצרים, הם עבדו במצרים, וממש כמו כל הסיפורים פשוטים, אבל הכוונה היא שמה שאתה רואה כלפי חוץ שלא יסיט את מבטך מהמבט האמיתי על מה שקרה. להסתכל במבט האמיתי, המבט האמיתי שקרה זה לא שהיו פה עבדים ועכשיו הם לא עבדים, להיות עם חופשי בארצנו, איזה יופי עולים לארץ, ואנחנו חופשיים מן השיעבוד הגלותי, אלא אומה אלוהית הופיעה בעולם. בסדר? זה נראה ניכר בראש המהר"ל, ולכן הוא אומר, על מי הם מושלים? על המצרים, לא על המצרים, על הטבע, על כל המים שבעולם. מזה, אני חושב, המהר"ל, מאוד מאוד מעניין המשל השני הזה. מה היה פה במשל הזה? מלך בשר ודם, היו לו שתי גינות. פה קצת חסר במדרש, שכחו להגיד שהוא מכר אותם. אבל כנראה שזה הכוונה במדרש, נכון? הוא מכר אותם למישהו. עכשיו, הכהן בא, והשומר לא נותן לו להיכנס. הוא אומר לו, תקשיב, אבל המלך מכר לי אותם. אומר לו, אני לא מוכן לתת לך להיכנס, אני מתנפל, אני אשומר מטעם המלך, אף אחד לא נכנס. הוא אומר לו, אבל הוא מכר לי אותם. לא, אין, אף אחד לא נכנס. אז פתאום, אחרי דין ודברים ארוך, הוא מסתובב, בורח כל עוד נפשו בו ונעלם. הוא אומר לו, מה רץ אחריו? למה עכשיו הלכת? כל היום אנחנו רבים, אומר לו, טוב, לא בגללך הלכתי בגלל המלך. אבל איפה עכשיו? זה המשל. אז אם אני מדמיין את המשל, אז אם הוא מסתכל עכשיו אחורה, מה הוא רואה? הוא רואה את המלך. המלך מגיע עם כל הפמליה, תודה רבה, אדוני המלך שבאת. איך זה היה? אבל בנמשל. בנמשל כתוב, זה ציטוט של פסוק, וית משה את ידו על הים. מי בקע את הים? משה איתה את היד, נכון? אני מעתיר את הנמשל, את המשל לנמשל, משה עושה עם היד ולא קורה כלום. עושה עם היד ולא קורה כלום. כל היום הוא רב עם המים, סלם ככה, 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 לא קורה כלום. פתאום המים נבקעים. אומר להם, משה, למה נבקע? אתה אומר, תסתכל אחורה, למה נבקע? נבקע אחורה, אתה קדש ברוך הוא. לא יודע, אולי זה היה ככה. אבל זה לא מוזכר ככה בפסוקים. בפסוקים כתוב שמשה היא קטע היום.
זה משהו שזה משלים את רבי פנחס בן יאיר, כאילו זה משלים את המצוקה שיש שם, ורבי פנחס בן יאיר יש לו איזושהי מצוקה שה... ורבי פנחס בן יאיר הוא לא באמת מצליח, יש צד שהוא לא מצליח לנצח את החומר, זה כאילו ממש מקביל למה שכתוב פה. כאילו הקדוש ברוך הוא באיזשהו מידה מכניס את עם ישראל למשול על המציאות, כי כאילו באמת עם ישראל לא אמור למשול על... זה שעם ישראל מושל על המציאות זה לא מצד המציאות האמיתית, הטבעית, אלא מצד המציאות כאילו לא שייכת במרחב הזה כאילו. זה כאילו מה שאני
אומרת,
כאילו
זה נמצא פה. זאת אומרת, הקב"ה הוא העלה את רבי פנחס לאיזה מדרגה. רבי פנחס מצד עצמו כשהוא בא למים, המים לא זזים. כך קרה בפרק הקודם. עוד לא זזו עד המים. הקב"ה אבל נתן לרבי פנחס איזו הערה אלוהית עליונה כזאת, שהמים, הם ראו את אלוהים בפסוק של רבי פנחס, אבל איפה הם ראו את אלוהים? הם ראו את אלוהים ברבי פנחס. אני חושב זה הכוונת המשל פה. משה רבנו הוא בן אדם, הוא הולך לישון בלילה, הוא קם בבוקר, לא יודע, חלק מחייו בטח. הוא אכל, הוא שתה, הוא בא למים, המים לא זזו. אז הוא צועק להשם. הקדוש ברוך הוא מרומם את האומה הישראלית למדרגה כזאת, שדרכה משתקפים פני המלך. לכן אני חושב, לא מתואר פה במדרש, התחיל השומר לברוח, אמר לו כל יום דבר חמשם המלך, למה עכשיו אתה בורח? אמר לו, לא מפניך אני בורח לפני המלך. היה מצופה שכתוב בסוף המדרש, ויסובב את ראשו וירא את המלך.
זה מה שכתוב בפסוק בתהילים, לפני אדון חולי ירד לפני, לא יעקב, כאילו שלא
יעקב. האלוהים של יעקב,
כן,
מעולה.
כאילו
משולח ליעקב. מצוין, נראה לי ממש זה כל אתה מראה לפה, וזה הראיה. לשם אמרה לוקח אותנו. המלכות, אני חושב יודעת שאלת אותו מאוד, מי המלך פה? ביחד. המלך מתגלה באומה הישראלית. הוא פתאום רואה בפנים של האיש, הוא רואה את ההשתקפות האלוהית, הוא בורח כל אפשר. פתאום משה מפסיק להיות משה כי קרה נור פניו. פתאום רבי פנחס בן יאיר, הוא מכיל בקרבו את כל ההערה האלוהית, אז המים נבלים, אומרים, אוי ואי, זה לא היה פנחס לה, זה רבי פנחס המאיר, הם בורחים.
גם
כאן
קצת רואו אותי, כאילו, אולי נדע איזה מידה מדרגל, אבל הם כבר שייך לפנימי, הפנימי שלא כבר. משהו כאילו בדרך, חוסם אותו, אבל זה לא שהוא רוצה שמי שייתן את הפנימי,
הוא כבר קנה אותו.
כן, אתה
יודע
אם זה
המדרגה
של
האבות, כאילו, מה שאתה אומר פה, זה גם קצת משתקף פה דברים, שכאילו כל מה דיברנו, יש מדרגת אברהם, מדרגת משה, שכאילו, מצד הטבע זה קיים בנו, ורק היה צריך עכשיו לחשוף את זה. זה יכול להיות מאוד קשור לבנימין ויהודה תכף. מה אומרים רבי מאיר ורבי יהודה במדרש הזה? כן, יש פה שני בני מלך. שני בני המלך מקבלים הוראות סותרות. אבל ברור ששני בני המלך הם מופיעים את ציוויו של המלך. זאת אומרת, כשבן המלך בא בבוקר להעיר אותו, מה הוא עושה עכשיו? הוא עושה את דבר המלך. בא בן המלך השני ואומר לו, דבר המלך הוא אחר. זה לא שהוא עושה את מה שהוא רוצה. הם מופיעים את דבר המלך, בסדר? במדרש, היה לו שני בנים, לאחד אמר תעמידני, ואמר לאחר תעמידני, כן? וזה ציווי המלך. זאת אומרת, בנימין, מה הוא עושה עכשיו? הוא עושה את ציוויו של מלך. מה עושה יהודה עכשיו? הוא עושה את ציוויו של מלך. הם עושים אותו בסגנונות שונים. בתוך האומה הישראלית, בתוך הופעת המעלה האלוהית עלינו, יש סגנונות שונים של דרכי הופעת ההערה הגדולה הזאת. זה מופיע שונה דרך האריה ודרך הזאב. נכון, בכל מקום יהודה נמשל לאריה, גור יהודה, ובנימין זאב יטרף. זה פעולות ממש ממש שונות. האריה הוא כידוע, הוא לא מפחד מאף חיה, הוא פועל בצורה גלויה, הוא עומד שם להנאתו, ולוקח את החזל בבקם אומרים שהאריה הוא בכלל לא טורף, הוא דורס ולוקח את זה ככה חי. הוא לא מפחד שאף אחד ייקח לו, הוא לא מפחד שזה יברח הטרף, הוא פשוט לוקח את זה והוא חי לו בשליטה מוחלטת. זאת אומרת, הכל שלו גלוי, הכל שלו נהיר, הכל שלו באור. ואילו בנימין הוא שייך לערב. והפעולת הזה צריכה להיות בחווה, בתחבולה. שהוא בדיוק הפוך מעלה. הזאב הוא כולו תחת לפעול בתחבולה, שלא יראו אותו, להחביא, כי הוא, למרות שהוא גם טורף, הוא גם עושה את הציווי אלוהי, אבל הוא עושה אותו בזהירות, הכל זה בשקט. לכן מצד אחד בנימין כל כולו, טבעו הוא כזה, הוא שייך לצד האחורי, הוא שייך לירידת הים, אבל ירידת הים שלו צריכה להיות בצורה כזאת, היא לא גלויה, צריכה להיות נחבט. המלך מופיע גם בתצורות האלה. אבל עכשיו יהודה אומר לו, לא, זה צריך להופיע בצורה הרבה הרבה יותר גלויה, זה צריך להופיע בהערה שלמה. אז לכן לא אקפח את שניכם, שכר שניכם, שניכם שייכים לדבר הזה. בנימין ודאי יזכה לשכינה, אבל יהודה הוא יזכה למלכות. כי המלכות צריכה להופיע באור הגדול בג' שעות. על אחת כמה חם לפי רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, יהודה קידש שמו, רק יהודה מופיע פה בסיפור. הכל זה יהודה, יהודה הוא ראוי למלכות. יש לו שם חשיבות, כן, זה הכל צריך להופיע בצורה מלכותית. איך הופעת שם השם תופיע עכשיו במציאות? האם היא תופיע בצורה התחתונה, השקטה, הפנימית, היותר טבעית, האברהמית הזאת? או שתופיע בצורתו של משה, שהכל זה ניסים גלויים, והכל זה הופעות עליונות מיוחדות כאלה, והכל זה הערות בשלוש שעות בשמיים? אז זה פה הבירור שרבי מאיר משלב גם וגם, ורבי יהודה אומר לו, הדגש הוא על יהודה. ולזה נחשב, הוא צרף את המים חומה מנה ושמאלה. זאת אומרת, אם המלך עובר, אז המים זזים. אם ראות המלך עובר. ספר תורה מצד ימין, אז המים של ימין זזו. באים התפילים מצד שמאל, אז הצד השמאלי זז. וגם פה זה רמוז קצת כאן, הצד הטבעי כנראה והצד האלוהי יותר. התפילים זה יותר מוקשרתם. התפילים זה יותר חלק מהאור הפנימי של האומה הישראלית. בסדר? זה קשור אלינו, זה דבוק בנו, זה אנחנו. ספר התורה, זה אתה מרים אותו, מדגיש אותו, מנופף אותו, מעלה אותו, זאת התורה ששם משה, זה דבר יותר עליון, אז זה כנראה יותר שייך לצד העליון, הניסה, לכן זה צד ימין, זה הצד הגלוי, כמו שהוא אמר בהקדמה, הצד שמאל זה יותר הצד הנסתר.
מקביל ליהודה ולבנימין ימין ושמאל.
אני חושב ש... מה?
מקביל ליהודה ובנימין ימין ושמאל,
כן.
שמאל זה לפי דעת רבי מאיר, שיש שניהם.
כן. זאת אומרת, למרות שכשאנחנו מסתכלים על מחנה שכינה כמו שהוא היה, אז אנחנו נוטים לייחס תמיד ימין ושמאל לצפון ודרום. ויהודה ובנימין, כידוע, היו במזרח ומערב. זה כאילו יותר ימין ואחור. עדיין, כשאתה מסתכל צפון, אתה יכול לראות איזה ימין ושמאל, אבל יש משהו של ימין השם רוממה. תמיד צד ימין הוא שייך לרוממות. ככה מהר"ל גם אמר, הצד ימין, בהקדמה שלישית, שהוא חילק את הצדדים, הוא אמר, השמש דרה במרום, דרום, ימין, זה כאילו הצד הניסה, הגלוי, זה הופעות הנגלות של האומה הישראלית. והצד התחתון, הנסתר, הנעלם, זה הצד השמאלי של האומה הישראלית, זה הצפון. אז אני חושב שכן יהודה ואינם שייכים לימין ושמאל במובן הזה, ואז זה מסתדר גם ימינם ושמאלם. ונדמה לי, זה מה שהראה לרמת קודם, זאת שאמר, כן, אני לא יודע, כאילו מהלך צדדי פה, המהלך המרכזי זה הופעת המלכות בתוך אומה הישראלית. רק בתוך אומה הישראלית, דה לך, יש תקופות שהצד אברהמי הוא המניעת הכל, הצד יותר נסתר, הצד יותר טבעי, הצד יותר שייכותי, ויש צדדים שהצד יותר ניסה ונשגע, והנפת הדגל למעלה, המעלה המשה רבינו יותר מהותית. מה הוא העיר בהערה החמישית כאמור? הוא כמובן לא העיר פה שום דבר, אני רק רוצה לחדד לנו את הדבר הזה. כל המהלך הזה זה משש ימים בראשית, זאת אומרת, אין עולם בלי המהלך הזה. הכל עומד ומחכה לרגע הזה, בסדר? זה יום השישי, אם לא יקבלו את התורה, אם לא יצאו ממצרים, אם לא יקרא ים סוף, אם לא יהיה אומה שתקבל את המלכות האלוהית, אם לא יהיה את הראשית הישראלית שופיע במציאות, אז מחזיר אני את העולם לתוהו ובוהו. מכאן הערה האחרונה, אני חושב שזה כל כך אני שורד לפרק י' ד', פה סוגר את המעגל. פרק י' ד', אם אתם זוכרים, היה פרק שלם שעסק בפרו. זאת אומרת, ראינו שמה שהכל בהערה המצרית זה פרו עושה. הוא הולך לעבודה, הוא היה בעצה התחילה, הוא מוביל את העסק, והיה קומל חדש על מצרים, הוא הנושא. אמרנו שם, יש פה ניסיון להביא מלכות אחרת בעולם. יש מלכות אלוהית, ויש מלכות אחרת, מתנגדת, אבל מי שמזהה את ההתנגדות הזאת, כולם מתנגדים באופן טבעי, כמו החמוריות, כמו המים. יש מישהו שמזהה את התהליכיות הזאת, והוא המתנגד המרכזי. וזה פרעה. פרעו הוא מזהה מה עלולה האומה הישראלית לעשות, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, קרי ועלינו מן הארץ, ואנחנו צריכים לעצור את התופעה הזאת. אסור לנו לתת לאומה הישראלית להופיע במות ההיסטוריה. ולכן הוא היה בעצה תחילה, והוא מעביד את עצמו, והוא נכנס בנטל, וגם כאן ביצע מצרים כידוע הוא רוכב ראשון, אז הוא אומר המהר"ל, אז מה קרה למלך המתנגד? או שהמלך המתנגד נעלם מן העולם, או שהוא עמד וראה את תופעת המלכות השלמה. בסדר, אבל זה מסיים דווקא במלך המתנגד, אני חושב כדי להנגיד בין המלכות שמופיעה למלכות שעכשיו מתנוספת ונעלמת לה מעל במת ההיסטוריה. זה החלק המרכזי של הפרק, לזה אומר המהר"ל, אני אוסיף לך עוד ראיה קטנה. נגיד אותה בקצרה. סוגיית הגירות, איך אפשר להתגייר? אם אמרנו קודם שיש מדרגות, כמו שהדגשת טוב, חמור יישאר חמור, רגל תישאר רגל, גוי יישאר גוי. איך יכול להיות פתאום שגוי יהיה יהודי? יהודי לא יכול להיות גוי, גוי לא יכול להיות בהמה, בהמה לא יכול להיות יהודי, הכל אחד במדרגתו הוא טבוע. הוא יכול למצות את תפקידו נכון ולשמש את המדרגה שמעליו, אבל הוא לא יכול להתהפך במדרגתו. ופה יש לנו הערה אחרת לגמרי בעולם, מושג שנקרא גירות. גוי יכול להיות יהודי. אומר המהר"ל, בגלל שלוש סיבות. ישראל פני שהם נבדלים מן האומות. זה בגלל סיבה אחת, רק יש לסיבה הזאת שלוש תסמינים אולי. ישראל הם נבדלים מן האומות, אינם בכלל שלהם, הם עליונים וקדושים על האומות. אומר המהר"ל, זאת הראיה מבחינתו. איך יכול להיות שיש גירות? זה ראיה שיש כאן משהו שהוא לא מגדרי העולם הזה הרגיל. אם היית בתוך גדרי העולם הזה הרגיל, אז אי אפשר. הוא אומר, אפילו בתוך המדרגות, אריה לא יהיה חמור, חמור לא יהיה אריה, מצרי לא יהיה דוימי, ודוימי לא יהיה מצרי, מה לעשות? אם הוא אמוני, הוא אמוני. אבל יש משהו שהוא לא שייך לספירה הרגילה. כשישראל הופיעו על במת ההיסטוריה, הם לא הופיעו כעוד אומה, זאת אומרת, יש 71 אומות, אלא הם הופיעו כאומה נבדלת מן המציאות, ולשם כל אחד יכול להגיע. אני יכולה להתחיל לקשות על המהר"ל, רגע, אז אולי גם פרה. למה הפרה לא יכולה להתעלות? ולהגיע אז למדרגה הזאת, זאת אומרת, למה דווקא הגוי יכול להגיע למדרגה הזאת? יכול להיות שהתשובה זה שהפרה לא יכולה להיות גוי, זאת אומרת, צריך לעלות במדרגות. אז אם אתה מגיע למדרגה האחרונה, הגיע למדרגה האחרונה, שם כולם מצד הבני אדם שווים, עכשיו צריך להוסיף את המדרגה הנבדלת, אבל פרה לא יכולה להיות יהודי, היא לא יכולה להיות גוי בדרך אולי. אבל בכל מקרה אומר המהר"ל, זה מבחינתו, זה הראיה לכך, שיש פה אומה שהיא לא יכולה לספר בסדר הרגיל של המציאות. אלא ברור שיש איזושהי נבדלות, ולנבדלות, כולם בשור שייכים לנבדלות הזאת, ויכולים אולי להגיע אליה. ולהופיע הבא. רק כדי לבסס את הדבר הזה, הוא מביא שלו את המדרש, על שלוש המדרגות, והוא אומר, מתי קנו ישראל את המעלה האלוהית המיוחדת להם? מה שמועה שמע יתרו ובא? מתי יתרו הבין ואמר, יתרו בחוכמתו הגדולה, היה כהן גדול בתל אגוי, מתי בחוכמתו הגדולה הוא אמר, אפשר להתגייר. עד עכשיו הוא היה עובד השם. אבל עד עכשיו הוא היה גוי עובד השם. מתי הבין יתרו שהוא לא יכול להיות גוי עובד השם? הוא לא יכול להיות ישראל. כשקנו המעלה האלוהית הנבדלת, מתי קנו את המעלה האלוהית הנבדלת? מה שמע שמועה ובא? מה העיר את יתרו להבין שלמה לך להישאר גוי עובד השם, בוא תהיה יהודי? על זה אומר המהר"ל, זה מה שתפיין למדרש. באיזה נקודה הופיע להם המעלה האלוהית הנבדלת? כל מיני לבד דברים חיים, זאת אומרת הוא מדרגה לגבי מדרגה. בקריאת ים סוף, שמה, מה שאנחנו אומרים, אז קרה להם הים, קנו ישראל האלוהית הנבדלת, חיים להם, זה העברים, עבר ים, עכשיו הם העברים. אם יש אומה כזאת, גם אני חלק מהאומה הזאת, יאללה, מצטרפים כולם, למה לא? או אומר המהר"ל, טוב, אבל עדיין יש התנגדות של האויב, אם אתם במעלה האלוהית נבדלת, אז האויב אמור להסכים איתכם. לא, ניצחו את עמלק, בסדר, ניצחו את עמלק, כבר אין התנגדות בכלל מצד המציאות לכאורה למעלה האלוהית הנבדלת הזאת, כי המעלה האלוהית הנבדלת כאמור, היא משרתת את כל המציאות, ואת כל המציאות בשבילה, לא, היא לא מנוגדת לשום כוח בעולם. או אומר המהר"ל, מתן תורה. התורה היא הדרך כדי לחיות את המעלה האלוהית הנבדלת בתוך המציאות. לכן מאוד מאוד מובן לנו עכשיו כל המהלך הזה, בלי שאנחנו לא לומדים תפארת ישראל, רק איך תורה מצטרפת עוד רגע לכל המהלך הזה. המהר"ל פה בקבורות לא מגיע לזה, רק כאן יש איזה תזכורת קצרה. אבל הכל זה בשביל תורה. וכיוון שנוסקה כאן אומה, שיתחה כלי הדרכה שונים לחלוטין, אז היא לא יכולה לפעול לפי החוקים האנושיים הפשוטים שהם תות בנוח, חוקי חמורבי ולא יודע מה כל מיני דברים נמוכים אחרים ששייכים למציאות תחתונה מצרית, או גויית אחרת. אז לכן ברור שזה רק, זה לא יכול להיות שלא תינתן עכשיו תורה. זה ברור שתעבדו אותי אל ההר הזה, ותסביר לנו איך לעבוד אותך, לכן ברור שבמדרגה הבאה זה קבלת תורה, לכן מי יציאת מצרים למתן תורה, זה מהלך אחד ארוך. היום פסח שני, יש כאלה שנוהגים לאכול מצה פסח שני, יש כאלה שאומרים שצריך לאכול מצה עד שבועות, כדי להדגיש את העובדה הזאת, שפסח עוד לא נגמר, אנחנו בכל המועד אחד ארוך. בסדר? יש גם כאלה שמתנגדים, בסדר, אצל הגרא וזה, לא היו אוכלים מצה פסח שני, זה עקרוני, שלא נחשוב שזה פסח. אבל כל אחד עושה מה שרוצה, כל בסדר. אבל הפסח לא נגמר כאילו עד שלא ניתן את תורה בעצם, ספירת העולם מבהירה לנו את הדבר הזה. אנחנו באחד המהלך עכשיו הולכים ועולים, מתעלים ממדרגה למדרגה, המעלה האלוהית הנבדלת שוכנת עלינו, והדרך לשמר אותה זאת התורה שמורה לנו את הדרך, איך נשמר את המדרגה הלאית בקרבנו, שנשאר רבי פנחס ולא ניפול במדרגתנו חלילה בעקבות חטאים ויצרה וכו' וכו'. אז זה בראתי יצרה, בראתי לו תורת הבלין, התורה תשמר אתכם במדרגה הלאית הנבדלת המיוחדת הזאת שבקרבה ממנה אתם יוצאים. פה המהר"ל מסיים את הספר לכאורה, אבל הוא אומר חמישה פרקים עכשיו, הוא מדגיש את הפרק הבא, אחר שנשלם דברים שחיים מצד מצרים, עוד יש מאמרים פרטיים בזה, עכשיו לא על סדר הפסוקים. יש לי מאמרים פרטיים בזה, אבל נדמה לי שבפרקים הבאים, הוא בעיקר, הוא לא שם אוסף עכשיו אוסף אגדות חז"ל שעוד לא דיברנו עליהם, אלא הכל יהיה להדגיש את הנקודה האחרונה הזאת, של המעלה האלוהית הנבדלת, שמופיעה באומה הישראלית, והיא עכשיו הולכת ונשמרת ומופיעה בקרבנו. יש בחלק מהפרקים פה זה ממש בולט, נגיד פרק ממדלד או מה שכך הוא פותח, שיש בישראל עניין אלוהי שאין בכל הנמצאים. ויש הרגעה לגדמה לגנרל סב כל פרקים, זאת אומרת גם פרק ממגימל וכולי. אז זה עד פרק ממזיין, זה הבירור עכשיו. אם כי פרק ממזיין צריך לברר אותו בנפרד, הוא חוזר את קראת ים סוף מאוד מאוד בריחות, מברר את שירת הים, צריך להבין למה הוא עשה את זה אז ולא עשה את זה ישר אחרי פרק ממבית. ובכל מקרה, כל הפרקים הללו עכשיו זה בעצם סיכום בירור של יסודות במהלך שיראה לי קשור למסקנה. עזרת השם פרק בשבוע,
יש לנו שבועים שאנחנו
מפספסים, אז אחד משתי אפשרות, או שנצטרך לדחות לנו בשיעור או שנצטרך לדחות את ה... ללמוד ללמד פרק בשבוע ולדחות בשיעור, אז נצטרך לדחות